הסוגיה השנייה במסכת פסחים, המתחילה בדף ג' עמוד א', מדברת על נושא השפה הכתובה בתורה שבכתב. מילה יכולה להיכתב בכמה צורות. לדוגמה, תיק בית ספר שילד לוקח לכיתה א', נקרא גם ילקוט. הפער בין שתי המילים הוא שתי אותיות. כאשר נרצה להשתמש במילה יפה יותר, נשתמש בילקוט. לעומת זאת, המילה תיק היא מילה קצרה יותר. כאשר אנו מדברים על התורה שבכתב, כל אות חשובה. משום שעל בסיס הבדל של אות אחת ישנם דרשות מגוונות. לדוגמה, אחת הסוגיות המפורסמות ביותר בדרשת אותיות היא מחלוקתן של רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדין בת כהן ארוסה שזנתה, כמופיע במסכת סנהדרין, דף נון א', עמוד א'. רבי עקיבא דרש שם את דרשתו על בסיס האיתור של האות ו' בפסוק, שבת כהן ארוסה שזנתה דינה בשריפה. רבי ישמעאל טען כנגדו כי משום שהוא דורש את האות ו' לא מצים את בת הכהן לשריפה. ניגש כעת לסוגיה הממשיכה בצורה מפתיעה את השיעור משבוע שעבר. וכך מופיע בסוגיה, ותנא דידן מיתה מלוקתן אלילי, לישנה מעל יהודי נקת, וחדר רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שרי עיקם הכתוב שמונה אותיות, ולהוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר, מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. סופה של הסוגיה הראשונה במסכת פסחים, הסוגיה הקודמת, הוא כי המשנה שדיברה על אור ל-14, שבו בודקין את החמץ, נקטה בלשון זו, משום שרצתה לנקוט בלשון יפה. זאת, כדבריו של רבי יהושע בן לוי, שאמר כי הציפייה היא שאדם לא יוציא דבר מגונה מפיו, וכך גם התורה מחנכת אותנו. ההוכחה הראשונה היא מפרשתנו. נוח מביא אל התיבה את משפחתו, אך גם את עולם החי שישרוד את המבול, כמובן לאחר שהמבול ירד. הפסוק שהגמרא מצטטת הוא מפרק ז', פסוק ח', מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. זהו התיאור של החיות שנוח מכניס עמו אל התיבה. בצו האלוקי הדברים מופיעים בצורה כללית יותר. כך מופיע בפרק ו', פסוק כ', בספר בראשית, מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. הקדוש ברוך הוא מצווה להכניס אל התיבה מינים שונים, אך לא את התי הסוגים של המינים. זהו סימן לכך שהפער מלמד דבר מה. רבי יהושע בן לוי למד מכך כי הכתוב עיקם שמונה אותיות כדי לא לכתוב דבר מגונה. המילה טמאה מכילה ארבע אותיות, ואילו המילים אשר איננה טהורה מכילות 12 אותיות. הפער בין האפשרויות הוא 8 אותיות. רבי יהושע בן לוי נוקט במילה עיקם. הסיבה לכך כנראה נעוצה בעובדה מתמטית פשוטה, והיא כי המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות במרחב המתמטי המוכר לכולנו, הוא הקו הישר המחבר בין שתי הנקודות. בדומה לקו, גם כאשר אנו מדברים על תיאור של תופעה, ניתן לתאר אותה במושג פשוט ומוכר, כמו טמאה וטהורה, כאשר מדברים על חיות במובנים של כשרות. אך מכך שהפסוק שונה לכדי הביטוי אשר איננה טהורה, ביטוי ארוך יותר, אנו מסתכלים על כך של כביכול פער בין קו ישר לבין קו עקום בין שתי נקודות. שניהם מתארים את המרחק בין הנקודות, אך אחד הוא קצר ופשוט והשני מורכב יותר. מעניין הדבר כי ההתייחסות כולה ברמת הפשט לבהמות טהורות וטמאות שייך בכלל לספר ויקרא, כאשר אנו מדברים על בהמות לאכילה ובהמות שאינן מותרות באכילה. בספר פתח עיניים מתואר משל שממחיש את הפער ההיסטורי בצורה הבאה. ומשלו משל על זה שהיו שני אנשים בשם משה שגרו ברחוב אחד. אחד עשיר מופלג ואחד עני ואביון. ופעם כשאחד הביא דואר בשביל משה העני, הוא דפק על הדלת של משה העשיר, ושאל המשרת אם פה גר משה שהוא העני. התחיל לצחק עליו המשרת. המשה שצריך לקבל זה המכתב הוא משה עני ואביון וגר בצריף בסוף הרחוב. ואיך אתה דופק על הדלת של משה הראש הקהל ורוצה ליתן לו מכתב של עני ואביון? אחר שאיש הדואר הלך, אמר משה העשיר למשרת, שזה מאוד לא בסדר שאתה מדבר על משה העני, כי היית צריך רק לומר שמשה הזה שבשבילו המכתב גר שם, ולהראות לאיש הדואר איפה הוא גר. לימים, בא שדכן למשה העשיר, ושידך לו את הבת של משה העני. כששמע משה העשיר על השידוך, הוא התחיל לצעוק על השדכן איך יש לו העזות לשדך לגביר העשיר הראש הקהל שידוך עם עני מרוד ואביון, וזרק את השדכן מן הבית. משה העשיר ראה איך המשרת מחייך לעצמו, ושאלו למה אתה מחייך. והשיב לו, ראה איך אתה מדבר על משה העני, וכשאני דיברתי על העני, צעקת אליי. ואז אמר לו העשיר שיש חילוק, וכשיהיה רק שאלה להראות המקום מפוגר משה העני, לא היה צריך לדבר עליו. אבל כשבשידוך עם משה העני, רציתי שהשדכן יביא טוב טוב למה אני לא רוצה את השידוך, כדי שהוא לא יביא אנשים שדומים למשה העני. הנמשל הוא שבתחילה כשהתורה מתארת את המבול תיאור היסטורי, התיאור הוא לקוני יותר. אך כאשר מגיעים לספר ויקרא ומדברים על האכילה בפועל של הבשר, הביטוי המפורש מופיע, משום שהוא מבטא את הקוטביות של המאכלים האסורים והמותרים. אהבה אמינה כי ישנן בהמות תיאורות וטמאות, היא רטרוספקטיבית. וכך גם בעצם ההתייחסות של הפסוק, משום שהוא נכתב כחלק מחמשת החומשים. ניתן גם לומר שכבר בימיו של נוח חלוקה בסיסית בתוך קבוצת החיות הייתה קיימת, שלאחר מאות שנים התממשה לכדי חלוקה הלכתית ברורה. בחלוקה זו הביטויים טמאה וטהורה היו קיימים, אך התורה נקטה לשון עקומה כדי ללמדנו את דבריו של רבי יהושע בן לוי. הסוגיה ממשיכה לעקימות נוספות של הכתוב בסכום גדול יותר של אותיות. רב פאפה אמר, תשע. שנאמר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. רבינה אמר עשר, ובדה טהור. רב פאפה השתמש בפסוק מספר דברים, המשתלב בתיאור המחנה הצבאי. וכך מופיע שם בספר דברים, פרק כף ג' פסוק י' א', כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה. הפסוק מתאר את צאתו של האדם הטמא מן המחנה, כתוצאה של מקרה לילה, טומאת קרי. גם כאן עקימות הפסוק מדברת על טומאה וטהרה, אשר לא יהיה טהור. כאן העקימות היא של תשע אותיות, טמא שלוש אותיות, מול אשר לא יהיה טהור 12 אותיות. הספירה כאן היא ללא אות וו, כלומר כתיב חסר. רבינה מוסיף לספור את האות וו של המילה טהור, הוא מגיע לכדי 13 מול 3, כלומר פער של 10 אותיות. נראה את המקרה השלישי בסוגיה של לא יוציא אדם דבר מגונה מפיו. רווח בר יעקב אמר 16, שנאמר כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור. רווח המעלה על נס פסוק מספר שמואל א' בפרק כף פסוק כפיו. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור. שאול המלך חיפש את דוד בסעודת החודש, אך לא אמר לי יונתן דבר משום שחשב שדוד טמא, ככל הנראה גם כן בכוונה של טומאת לילה. כאן הביטוי המתאר בלתי טהור כי לא טהור הוא 16 אותיות במקום טמא שהוא 3 אותיות. נשים לב כי בשלושת המקרים המתוארים הדיון הוא על היחס בין המילה טמא או טמאה ללשון הפסוק. הפסוק מפרשתנו מדבר על מאכלות אסורים בעוד ששני הפסוקים האחרים מדברים על טומאת אדם. המשותף לשלושת המקרים הוא נקיטת הפסוק בלשון טמא וטהור. מבחינת הסוגיה טומאה היא דבר מגונה. מהו הקשר בין דבר מגונה לטומאה? טומאה היא בדרך כלל דבר שאנו רוצים להתרחק ממנו. אם מצד ההשפעה הישירה שלו עלינו, כמו אבות טומאה או דברים טמאים בכללי, ואם משום ההשפעה המוסרית שלו, כמו שיטות שונות לגבי מאכלות אסורות, דוגמת ספר החינוך. ישנה הרחקה מודעת שעל ההלכה מטומאה. אם כן, מגונה המתייחס לדבר שבני אדם לא סובלים ומתרחקים, הן עצמאית והן כתכתיב חברתי, מתאים מאוד לתאר את הסיטואציות של הטומאה לאל. כמובן ישנם מקרים נוספים של טומאה במקרא, אך לא בהכרח נושא של עיקום הכתוב רלוונטי לגביהן. רבי יהושע בן לוי מחדש שאדם צריך להתרחק כל כך מטומאות, שלא יגיע למצב שהוא מעלה אותן על דל שפתיו. גישה שכזו מייצרת חוצץ טבעי בין הקהל הקדוש לבין המפגעים הקיימים בסביבתו. נמשיך כעת בסוגיה. כך מופיע שם, תניה, דווי רבי ישמעאל, לעולם יספר אדם בלשון הנקייה, שרי בזב קרוא מרכב ובאישה קרוא מושב, ואומר ותבחר לשון ערומים, ואומר ודעת שפתי ברור מללו. מהי ואומר? וחיתי מהנימי לבדאורייתא אבל בדרבנן לא? תשמע ואומר ותבחר לשון ערומים. וחיתי מהנימי לבדרבנן אבל במילה דאלמא לא? ואומר ודעת שפתי ברור מללו. בבית מדרשו של רבי ישמעאל ההתנסחות הייתה מחמירה עוד יותר מדעת רבי יהושע בן לוי. לדבר בלשון הנקייה. אפשר ויש כאן סוג של סור מרע ועשה טוב. מעבר להימנעות להוציא דבר מגונה מפיו, יש גם צורך לדבר בלשון הנקייה. הדוגמה שמובאת היא מטומאת מושב של זב או זבה. בזב נקראת הטומאה מרכב ובזבה מושב. וכך מופיע בספר ויקרא בפרק ט"ו, פסוק ט' וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמע. ובפסוק כ"ג באותו הפרק, ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגובו יטמע עד הערב. זאת למרות שגם בזב וגם בזבה נאמרו שניהם, המושב והמרכב, משום שמונחי הרכיבה אינם צנועים ביחס לאישה. למדנו מכאן שמעבר למניעת המגונה יש גם להתנסח בצניעות. עד כאן אנו רואים דרישה דרך הפסוקים. הגמרא ממשיכה בדרישתה שגם בדברי חז"ל ובפסיקותיהן יש להתנסח בלשון הנקייה. על בסיס הפסוק ותבחר לשון ערומים בספר איוב פרק ט"ו פסוק ה'. כלומר החכמים הם אלו שנדרשים גם כן לברור את לשונם. ההרחבה מגיעה על בסיס פסוק נוסף מספר איוב בפרק ל"ג פסוק ג' המוכיח כי גם כאשר מדובר על דעת שפתיים בלבד ולא על פסיקות הלכתיות יש לברור את המילים. כעת הגמרא מעלה מספר קושיות על ההוכחה מזב וזבה. וכך אומרת הגמרא, ובאישה לא כתיב בה מרכב, והכתיב, ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על גמלים. הטה משום ביעטותא דגמלים אורחי. והכתיב היקח משה את אשתו ואת בניו והרכיבם על החמור. הטה משום בניו אורחו. והכתיב היא רוכבת על החמור. הטה משום ביעטותא דליליה אורחו. ובית אימה משום ביעטותא דליליה, ליקה משום ביעטותא דדוד איקה. ובית אימה ביעטותא דדוד נמי ליקה משום ביעטותא דהר איקה. ראשית הקושייה עוקבת אחרי רבקה אשר מתואר כי היא רוכבת על הגמלים עם נערותיה בדרך ליצחק. אם כן הלשון רוכבת שאינו צנוע לכאורה לגבי האישה מופיע כאן. הגמרא עונה כי הביטוי נאמר משום שבמקרה זה רבקה רכבה על חמור ולכן פחדה ליפול. לכן צורת הרכיבה מתאימה וגם התיאור בפסוק מתאר את פחדה של רבקה במסע לפגוש את בעלה העתידי יצחק. המסע על הלא נודע וגם החששות בדרך הם דברים שהתורה רצתה לצבוע בצבעים כאן. גם אצל ציפורה ובניו של משה כאשר יתרו לוקח אותם אל משה רבנו כתוב כי הם רוכבים על החמור וציפורה כידוע לנו אשתו של משה. איך הדברים מסתדרים? הגמרא עונה כי הבנים נמצאים שם והם הרוב ולכן אין בעיה להשתמש בביטוי זה על הקבוצה כולה. גם לגבי אביגיל אשת נבל כאשר היא באה לפגוש את דוד המלך נאמר כי היא רוכבת על חמור. ישנן מספר תשובות בגמרא אשר כולן צובעות את הסיפור בדומה לסיפורה של רבקה. המומנט הוא פחד. בין מדובר מפחד הנובע מהלילה, החושך, השודדים העורבים בדרך ואין מדובר בכך שאביגיל פוחדת מדוד עצמו. ואין אם מדובר על כך שהיא רוכבת על החמור, על ההר והיא פוחדת ליפול מהחמור. המשותף הוא הרגש הבסיסי אנושי של אביגיל בעת מפגש זה. מכאן נורים שלעיתים הלשון הנקייה נדחקת לצד כאשר למקרא יש צורך להדגיש פרטים מסוימים בסיפור. נמשיך בסוגיה. ובאורייתא מי לא כתיב תמה? אלא כל היכא דחיידא נינינו משתי בלשון הנקייה, כל היכא דנפישין מילי משתי בלשון קצרה. כדאמר אבונה אמריו ואמר לה אמר אבונה אמריו משום רבי מאיר, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. וכל אחד דחיידא דנינו משתי בלשון כבוד, והרוכבת ויושבת דחיידא דנינו וכאמר רוכבת. רכבת כתיב. הסוגיה מעלה כי גם בתורה הביטוי תמי כתוב. אם כן, התורה עצמה מוציאה דבר מגונה מפיה לכאורה. הגמרא מגיעה למסקנה כי כאשר כמות האותיות זהה בין דבר מגונה או לא נקי לבין שפה נקייה ונאותה, יש לכתוב ולהתנסח בצורה נקייה. אך אם יש פרטים רבים והזכרות רבות של ביטוי מסוים, עדיף לכתוב בלשון קצרה. וכך גם אומר רב הונה בשם רב או רב הונה בשם רב בשם רבי מאיר. הגמרא מקשה שוב על דרך זו ואומרת כי המילה יושבת ורוכבת הן באותו אורך, אם כן למה אביגיל מתוארת כרוכבת, שהיא לשון לא נקייה? הגמרא עונה שהמילה הרוכבת אצל אביגיל מופיעה בכתיב חסר. מעניין הדבר כי רב הונה אומר כי אדם צריך לשנות לתלמידו דרך קצרה. הדברים נאמרים בקונטקסט של זכירה של לימוד ודרשה בעל פה, כאשר התורה שבעל פה אינה כתובה. לכן יש צורך למעט במילים כדי לזכור את הדברים בצורה טובה יותר. אך הדיון שלנו מתחיל כבר ברמה של פסוקים שנכתבו בתורה שבכתב. אם כן, המומנט של הזכירה אינו בהכרח קריטי. אז למה יש צורך להדגיש את הלשון הקצרה? אפשר לענות על כך בכמה צורות. ראשית, התורה שבכתב נדרשת על ידי חכמי ישראל. כדי לדרוש אותה, יש לזכור בצורה טובה את הפסוקים ולא לעיין מחדש בכל פעם, משום שהבקיאות היא אבן דרך לרגליהם. כמובן, גם אין בהכרח מספיק חומשים בבית המדרש כאשר מדובר על אזורים עניים יותר. וכמובן, היום הדברים נראים אחרת לגמרי, במיוחד כשיש לנו פרויקט השו"ת. שנית, דרשתו של רב הונה אינה מתייחסת בהכרח לתורה שבכתב, היא מדברת על אדם ותלמידו. התלמידים הראשונים שלמדו תורה היו בני ישראל שלמדו אותם ממשה רבינו. כמובן, מעבר למשה רבינו שקיבלה מהקדוש ברוך הוא עצמו. בצורה זו, על ידי הכוונה של הקדוש ברוך הוא כמובן, התורה שנשנית לתלמידים היא גם כן בדרך קצרה, משום שהיא עוברת מרב לתלמיד. לבסוף, במובן הפרקטי, כאשר אנו מדברים על לימוד של הרב והתלמיד, יש זמן מוגבל, בוודאי היום, לצורך הלימוד. יש עול פרנסה, יש טיפול בילדים, בוודאי מדובר בתלמידים שאינם בהכרח יושבים בישיבה לכל אורך היום. לכן אפשר גם לומר כי התורה נכתבה בצורה שקצרה להעברה ומובנת וקליטה, כדי שהלימוד יוכל להקיף הן את התורה שבכתב עצמה והן את התורה שבעל פה. לאחר שנקבעו הכללים, הגמרא מביאה מספר סיפורים הממחישים את הדברים בפועל. וכך מופיע בגמרא הסיפור הבא. הנוטרי תלמיד את דאבויית וקמי דרב. חד אמר שביטינה ישמע אתה כדבר אחר מסנקן. וחד אמר שביטינן הישמע אתה כגדי מסנקן. ולא השתי רב בהדי די האיך. שני תלמידים ישבו לפני רב. האחד אמר שלימוד השמועה מפיו של רב יעיפה אותו כחזיר עייף, והשני כגדי עייף. רב העדיף ללמוד ולעיין עם התלמיד השני שדיבר בלשון נקייה, ולא עם זה שהוציא דבר מגונה מפיו. הדבר האחר, חזיר. ונראה סיפור נוסף שמופיע לאחר מכן. הנוטרי תלמידי, דאבויית ויקמי דהילל, וחד מיניו רבן יוחנן בן זכאי, ואמר לה קמי דרבי, וחד מיניו רבי יוחנן. חד אמר מפני מה בוצרין בתארה ואין מוסקין בתארה, וחד אמר מפני מה בוצרין בתארה ומוסקין בתומעה. אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, ולא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. ישנן שתי גרסאות לסיפור זה. האחת היא ששני תלמידים ישבו לפני הלל כאשר אחד מהם היה רבן יוחנן בן זכאי. השנייה היא ששני תלמידים ישבו לפני רבי כאשר אחד מהם היה רבי יוחנן. האחד מהם שאל, למה בוצרים ענבים בכלים טהורים, אך לא מוסקים את הזיתים בכלים טהורים? השני החליף את שאלת המוסקים בהם מוסקים בכלים טמאים. השאלות כמובן שקולות. אך רק על זה שהתנסח בלשון טהרה, אמר הרב כי הוא יהיה מורה הוראה. הדברים כמובן התקיימו בזה שלא הוציא את הדבר המגונה מפיו. ונראה את הסיפור הבא גם כן הופיע בהמשך הסוגיה. הנוטלת הכהני. אחד אמר לו, הגיעני כפול. ואחד אמר, הגיעני כזית. ואחד אמר, הגיעני כזנב על התא. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. והתנן אין בודקין מן המזבח ולמעלה. לא תאימה שמץ פסול, אלא אימה שחץ פסול, ובת אימה שנייה תמדיעו דערה נפשי. שלושה כהנים דיברו על החלק מלך בפנים אותו אכלו, על פי דברי רש"י. האחד אמר כי הוא קיבל שרית בגודל פול, השני כזית, והשלישי כגודלו של זנב לטעה. הלטעה כמובן היא חיית מאה. בדקו אחר השלישי וגילו שהוא כהן פסול לעבודה. שואלת הגמרא, למה בדקו אחר הכהן השלישי? ידוע לנו כי כהן שעובד בבית המקדש לא בודקים אחריו אם הוא פסול אלא מניחים כי הוא כהן כשר. הגמרא עונה שתי תשובות. והראשונה היא שלא מדובר על שמץ פסול, כלומר פסול עבודה, אלא שחץ פסול, כלומר גאוותן. לא מחשיב בצורה הנכונה את עבודתו ואת החלק שמקבל מגבוה. התירוץ השני הוא שאכן לא בודקים את הכהנים העובדים, אך הוא פגם בעצמו, בעצם זה שדיבר על זנב ולטאה. הפירוש הראשון אינו מקבל את השאלה לאור שינוי הנוסח של הסיפור, כלומר אין בכלל שאלה משום שלא מדובר על פסול אמיתי. התירוץ השני מקבל את השאלה ומסביר למה כן בדקו את הכהן. בגלל הסיפורים אנו רואים כי אכן היכולת והצורך להשתמש בלשון נקייה מכובדת מוביל לכך שאנשים מתייחסים גם לאדם הדובר בצורה מכובדת יותר ואף מקדמים אותו לדרגות חשיבות ציבוריות לאור זאת. לסיכום, למדנו את הסוגיה השנייה במסכת פסחים המלמדת אותנו מהי לשון מכובדת ונקייה. מהו דבר מגונה שראוי שאדם לא יוצא מפיו למרות שעקב כך ישנה יתירות שפתית, כלומר תוספות של אותיות. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם יתירות מידע או יתירות בתורת האינפורמציה. יתירות בתורת האינפורמציה נהגתה לראשונה על ידי קלוד שנון, אבי תורת האינפורמציה. יתירות פירושה כמות הסביות או הביטים המינימלית הדרושה לשידור מידע מנקודה אחת לנקודה שנייה, כאשר מפחיתים ממנה את כמות הסביות או הביטים שמכיל המידע עצמו. במילים אחרות, אנו מתארים או מתייחסים לכמות השטח המבוזבז על מנת לשדר מסר מסוים. כאשר אנו שולחים מידע באינטרנט, אנו רוצים להקטין כמה שיותר את כמות המידע הנשלחת בין שני הצדדים, כך שהמהירות תהיה גבוהה כמה שניתן. ככל שנשלח מידע גדול יותר, כך נעמיס על הרשת כולה, אך בעיקר על שני הצדדים שרוצים לתקשר. עד כאן בנושא האינטרנט. ולגבי השפה, כל שפה מדוברת מכילה יתירות אופיינית לאותה שפה הנובעת משונות השימוש באותיות. לדוגמה, בעברית האות יוד היא הנפוצה ביותר ולכן משתמשים בה רבות. שנו נוכיח כי עבור השפה האנגלית המכילה 26 אותיות, כל אות מסוגלת להכיל תיאורטית 4.7 סיביות מידע. אולם בפועל בשל היתירות הטבעית של האנגלית, כלומר השונות בין האותיות, אותיות השפה האנגלית מעבירות רק 1.5 סיביות לאות. מזה נובע כי יתירות השפה האנגלית היא 3.2 סיביות. זו יתירות טבעית שנובעת כאמור מהשפה, ומהשונות בין השימוש באותיות. אך ישנה יתירות נוספת, יתירות מוספת. ביתירות מוספת אנו מוסיפים מידע דיגיטלי למידע שנשלח מסיבות שונות, כמו איתור שגיאות והבטחת מידע וכו'. דרך מוכרת על מנת לצמצם יתירות של מידע היא דחיסת מידע. דחיסה מאפשרת לקחת מידע מסוים ולהוריד ממנו חלקים מסוימים שהמחשב לא צריך, על מנת לאחסן את אותו המידע בצורה קומפקטית יותר. כמובן, כאשר בני אנוש ירצו לקרוא בפועל את המידע, המחשב יצטרך לפתוח את הקובץ הדחוס ולהציג אותו בצורה מלאה. הדחיסה עוזרת כאשר אנו רוצים לשלוח את המידע בצורה מצומצמת דרך האינטרנט, ובכך מקלה את שליחת המידע. הכרנו בקצרה את נושא היתירות הטבעית והמוספת. עתה נקשר בין שני התחומים. בסוגיה בפסחים עמדנו על כך שהתורה מייצרת יתירות, כלומר תוספת של אותיות, על מנת ללמד אותנו שלא להוציא דבר מגונה מפינו. בדרגה השנייה הגמרא העלתה את הרף לשפה נקייה. לבסוף הגענו למסקנה כי כאשר מדובר על מילה שמשתמשים ברבות, יש להשתמש בדרך קצרה והעקרונות הנ"ל נדחים הצידה. היתירות הדיגיטלית הולכת בכיוון דומה בהקשר של נפישין מילי, כלשון הגמרא. כאשר יש מידע רב והיתירות רבה עד מאוד, אנו נרצה לצמצם את בזבוז המידע ולכן נדחס את המידע ונשלח אותו בצורה קומפקטית דרך האינטרנט. גם התורה רוצה לצמצם את היתירות על מנת שהרב יוכל ללמד את תלמידו בצורה פשוטה, מובנת וקלה להבנה. לסיכום, למדנו את הסוגיה השנייה במסכת פסחים על שפה נקייה ולשון קצרה. לאחר מכן, הכרנו את נושא היתירות הדיגיטלית. קישרנו את שני התחומים דרך המיצוע בין שפה נקייה ללשון קצרה. שבת שלום.